השיעור שלנו היום במוסר אביך, במעין הקדמה, פסקה ב', ההמשך, אנחנו כבר למדנו קצת מהעניין הזה, אבל אני רוצה היום בעזרת השם לסיים את הפסקה, לצאת עם תובנות מעשיות, כי כל מה שאנחנו עוסקים עדיין בהקדמה, אנחנו מדברים על קווים כלליים, וכשאני אכנס לתוך הספר, נתחיל להתמקד בעניינים עצמם, כפי שכותב הרב. השיעור שלנו באמת יהיה לעילוי נשמת ניסים בן יוסף, זכרונו לברכה, ולעילוי נשמת ברכה בת יפת, עליה השלום, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. בואו נחזור ושנקרא כהרגלנו דברי הרב כדי שיכנס לדברים. אומר הרב, הרי אמרנו בשיעורים הקודמים שכל אחד ואחד צריך שיהיה כותב לעצמו ספר. כבר דיברנו אז, ידשנו בנושא, מה פירוש לכתוב לזה ספר, למעשה זה לא שכל אחד עכשיו ילך ויוציא דפדפת ויתחיל לכתוב ספר ויעשה איזה כריכה ועמודים ועימוד, מי שרוצה בבקשה. אין הכוונה הזאת. כוונה ספר זה אומר, כמו שאנחנו מתבוננים עכשיו בספר שאתם מחזיקים ביד, או כל ספר אחר שאתם מחזיקים ביד, הוא מסודר בצורה מסוימת. יש לו התחלה, יש לו פרק אחר פרק, יש לו נושא אחר נושא, יש פירוט של נושאים, כלומר זה מין מבנה שאתה יכול להתקדם בו. והוא ברור למי הוא ברור, לסופר שכתב אותו, אז הוא קובע את הכלל, מה זה הפרק הראשון, מה זו ההקדמה אולי, לפני הפרק הראשון, איך הפרק הראשון התפתח, כן ככה, אנחנו מכירים את זה מכל מיני ספרים, אם זה מספרי מחשבה, אם זה מספרי אמונה, אם זה מספרי מתמטיקה, אם זה מספרי פיזיקה, אם זה מספרי המדע הבדיוני, הארי פוטר ושער הטבעות וכדומה. כלומר, יש את זה קודם כל יצירת רגע כללי. על מה אנחנו מדברים? כן? מה אנחנו עכשיו הולכים לקרוא בספר הזה? יש דברים גם שעוד תורכים ומסייעים לנו, אז בכריכה בסוף, כן? או בדף הפנימי הראשון, כותבים תקציר של הספר. על מה הוא מדבר? מה המטרה? המטרה היא למשוך את הקורא לתוך הקרביים של הספר. ברור לכל אחד שאם הוא ייקח ספר ויסתכל רק מה שכתוב בצד האחורי שלו, בכריכה, או יקרא רק בדף הראשון ששם כתוב על מה מדבר הספר, הוא ידע, הוא יכיר את הספר באופן מאוד 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 שטחי, לא מעמיק. כזה משהו כזה, תמונה מעופלת, לא ברורה. והמטרה של הכתיבה הזו היא לעורר אצל המעיין איזה דחף, איזה נקודה ככה שתסקרן אותו, אוקיי? ובגלל הסקרנות הזו הוא יפתח לדף הבא. אם זה לא יסקרן, ואנחנו מכירים דברים כאלה, שאתה הולך בספרייה, אתה מחפש ספר, אתה מסתכל בסוף או בהתחלה ומסתכל, טוב, מחזיר אותו למקום. הסגנון או מה שכתוב שם בחוץ לא עשה לך את זה. לא, אין כימיה. לא נדלקת בלשון של היום. כן? אז אתה עובר עליו, מחפש את הספר הבא. האמת היא ששמעתי כמה וכמה פעמים, אני לא זוכר ממי, שבדרך כלל שיש הקדמה לספר, הדבר הכי חשוב בספר מהו? ההקדמה. כי בהקדמה הכותב הוא פורס או פותח או מרחיב את הסיבות שהביאו אותו לכתוב את הספר. לא משנה באיזה תחום. הביאו אותו לכתוב את הספר. אז זה אחר, יכול להיות בכל ספר שלא יהיה. כן? מספרי מסתורין, הרפתקאות, מדע בדיוני, ועד ספרי פילוסופיה עמוקים. כן? כל ספר שלא יהיה יש לו מטרה, יש לו תכלית. אחרת האדם לא היה כותב אותו. לא יודע כמה מכם ניסו בצעירותכם, לא לחשוב שאתם כאלה מבוגרים, אבל שהייתם יותר צעירים, כתבו יומן, יומן אישי. יש כאלה אנשים שיש להם מין כושר, כלומר זה כתיבה יצירתית, יש להם כישרון לכתיבה, והם כותבים יומן אישי. אז אם יומן כזה בסוף מישהו חושף אותו לציבור, זה הופך להיות מיומן אישי ליומן אישי ציבורי, אז אתה רואה יומני היקר, היום כך וכך, קמתי בבוקר, אדם מספר. רוב רובם של אנשים שכותבים יומנים אישיים כאלה, מי שכותב, זה נועד לאדם עצמו, והוא מרגיש את היומן כחבר הכי קרוב אליו, ברוב המקרים זה המקום שבו האדם פותח את ליבו וכותב דברים שהוא לא יגיד בשום מקום, לאף אחד, אלא רק ליומן הזה. אם חס ושלום מישהו ייגע ביומן הזה בלי רשות שלו, הוא ירגיש שחדרו לפרטיות שלו, חדרו לנפש שלו, הוא ייפגע, הוא מאוד ייפגע. כשאנחנו מדברים על כתיבת ספר למעשה בלשון הרב, אנחנו מדברים על כל צורה כתיבה שלא תהיה, אנחנו לא מדברים על כריכה ודפים ועמודים, אבל כן לכתוב לך איזה תוכנית, תוכנית מתאר. מה זה תוכנית מתאר? תוכנית שמתארת, בונה איזה מין עולם. עולם שבו אתה השחקן המרכזי. כלומר למעשה, אומר הרב, תכתוב לעצמך סיפור חייך. כשהוא משולב בדברים שעוברים עליך. על כך האדם יכול א' לכתוב על העבר, זה כבר הוא יודע, על ההווה שחלק הוא מבין, חלק הוא תוהה, הוא לא יודע, הוא צריך לברר, והחלק האחרון זה לעתיד, תוכניות עתידיות. כלומר, מעשה כשבן אדם פועל בצורה הזו, הוא יוצר לעצמו איזה מין מפה, תוכנית עיר, כן? אז אני קוראים תוכנית מתאר, היא מתארת. כן? שהולכים להגיש בקשה להרחיב בנייה או לבנות בית, כן, אתה מגיש לעירייה, לרשות המקומית, לא משנה, תוכנית. לוקחים אדריכל, זה אדם שהיווה יושב איתך, ואתה אומר לו מה אתה רוצה. והוא יודע לפענח את המילים שלך לשפה ציורית, לציור, שמקובל על פי כללים שנהוגים בכל מדינה ומדינה ובכל רשות ורשות. אבל למעשה כשאתה מסתכל אחר כך בניירות האלה בתוכנית, מה זה? אתה רואה בית. שאני עכשיו לא איך ומגיש את התוכניות, והתוכניות מאושרות, והכל בסדר, והקבלן בונה, ובסופו של תהליך, אני נכנס הביתה ועושה חנוכת הבית. מה אני למעשה רואה מול עיניי? מה אני רואה? מטבח, קירות, אני רואה דברים, כן? אני רואה בית. אבל למעשה, בעומק של הדברים, אני רואה את המחשבות שלי. מה הם היו? מה רציתי במחשבה? מה רציתי בדמיון שלי? במחשבות שלי להגיע בסופו של דבר לבית. ותשאלו אדריכלים, אני מכיר כמה, שאומרים לך שזה לא פשוט בכלל, כי הבן אדם בשלב הראשון יש לו מלא 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 מחשבות ורעיונות, הוא רוצה את זה, הוא רוצה חדר לזה וחדר לזה ומקום לזה ומקום לזה וכל מיני דברים. ואחר כך כבר עושים תוכנית ואז הוא אומר, לא, 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 אני לא מתאים לי הנישה הזו פה, לא, אני רוצה אותה שם, אני מבטר את זה, את זה. עד שמגיעים לתוכנית ממש סופית להגשה, כל הצדדים מזיעים, כל הצדדים. ובסופו של דבר הרבה מאוד פעמים קורה שכבר אתה נכנס לבית ועושה חנוכת הבית ואז אתה אומר, אוף, יואו, איזה טעות זה היה, למה שמו את זה כאן? כן, כלומר, אבל זה כבר בנוי. כלומר, לא שאנחנו, כשאנחנו מדבר פה הרב על המצב שבו אדם יכתוב ספר, זה לא אומר, זה הולך להיות עכשיו ספר רב מחר. זה לא המטרה שלו. המטרה של הספר שכותב הרב זה ספר לעצמך. אתה לא הולך למכור אותו לאף אחד. אתה לא הולך להראות אותו לאף אחד. זה ספר שבו אתה מתכנן, בונה, מייצר ומוביל את המהלך של החיים שלך. באיזה אופן? בצד של המוסר. המוסר האלוקי, המוסר של האדם. ועל בנת שהדברים יהיו יותר קלים לאדם, הרב נותן לנו, נקרא לזה, כותרות. המלצה. המלצות, מה יהיה באינדקס? עכשיו אנחנו יודעים שהאינדקס מורכב מאינדקס ראשי, נכון? נושא ראשי, ואפשר נושאים פנימיים בפנים, כן? אחד, אחד א', אחד ב', אחד ג', אחד, כמו שאתם אוהבים, כן? שתיים, שתיים א', כלומר, לפרוס את העירייה וככל שהיא מתפתחת יותר, זה אומר שהאדם נוגע בנקודות עמוקות יותר, נכון? כי אם אני מרחיב, זאת אומרת שזה עוד רובד, עוד עד מבט, עוד נקודה שעלתה במחשבה, עלתה בבירור. איך הדברים מתפתחים, איך הדברים מתרחבים, מעצמם, מה אתם אומרים? מעצמם? מה אתה אומר? זה מתפתח מעצמו?
לא.
איך דברים מתפתחים? שהאדם מתחיל מה לעשות עם זה? הוא כותב איזה נושא, ואז הוא מתחיל מה? לפתח את זה, לחשוב, מה זה אומר? ולמעשה כל נקודה נוספת שאתה פותח מ-1 א', 1 ב', 1 ג' וכו', זה אומר שאתה הולך ומתרחב במחשבה. אתה פורץ את הגבולות שהיית רגיל בהם, כי אתה מוצא עוד נקודה לחקור, עוד נקודה להתקדם, עוד נקודה לברר. לכן בואו נראה לדברי הרב, אחר כך ננסה לבאר אותם, לפי עניות דעתם. אומר הרב, אלה הם הסדרי הדברים, באות ב', כן, יש לכולם? שעליהם ראוי לסדר עיניו להועיל לעצמו ולזולתו. כבר קראנו זה בפעם הקודמת, בארנו מה פירוש אמיתת גדר האמונה, כן? צורתה כמו שהיא מיושבת בנפש והכרחה וגודל אמיתתה, שאין גבול באמת למעלה מזה, על פי דברים מבוררים ומומתים בשכל ובחוש כאן מפורסם. כלומר, דיברנו על זה בשיעור הקודם, שהנושא של האמונה לא יכול להתבסס ולעמוד ולהתקיים רק על הנקודה שכך נולדתי, כך הייתי, כך אמרו לי, ואני המשכתי. זאת אמונה שטחית, זו אמונה שהיא לא שורשית, זו אמונה שיכולה בעיתות משבר ליפול. לכן הרמב"ם אומר, צריך לברר את האמונה. כלומר, הנושא הראשון שהרמב"ם ממליץ ככותרת ראשונה, זה נושא שנקרא האמונה. עכשיו, אדם יכול לקרוא לזה, אני והאמונה, האמונה שלי, אמונתי, האמונה, מאמין אני, כן, כל אחד יכתוב את זה איך שהוא רוצה. אבל הנושא זה האמונה. ולברר. והגיע הזמן שאדם יברר באמת, מה הוא יחסית לאמונה. האמונה שהוא שומע, האמונה שהוא לומד, האמונה שהוא רגיל מהבית, האמונה שהוא סתם מסתקרן להבין מהי. כן? כל אחד ברבדים שלו. ממשיך הרב בעוד בית, בית בית, אתם רואים? במרחל. באמיתת הבורא יתעלה. במציאותו יתברך ויתרומם, בגודלו, השגחתו והמידות הקדושות המיוחסות לו. והעניינים האמוניים המתחייבים באימותים מבוררים ומחויבים חתומים בחותם האמת והצדק, היושר, הנועם הטהור והאמיתי המקובל קיבול טבעי אל הדעת ומרנין ומרחיב ומשמח את הנפש. פה אומר הרב נושא הבא. הנושא הבא זה קשה לי להגיד את זה באופן הישיר, אבל לטובת העניין אני אומר את זה. הרי שאנחנו מאמינים בבורא עולם, כן? אחרי בררנו, אנחנו אומרים, כן, אני מאמין. אומר הרב, נכון, בסדר, יפה, יישר כוח. מה ההבדל בין אמונה לבין אמת? הבדל, לא דומה. דומה, שני מתחילים באלף, אמונה, אמת. מה ההבדל? הלו? חבר'ה, חודש טוב, חודש כסלו, לפתוח את הכיס, לפתוח את הלב, נו, גדים. מה זה אמונה? אמונה זה בכלי השכל? לא. מה אתם אומרים? כבר דיברנו על זה. האמונה זה כלי שכל או לא? לא. כלומר, איפה אני מאמין? איפה שנגמר לי השכל. כן, כלומר, איפה שאני כבר לא יודע לי תשובות, אני לא יודע, מה שנשאר לי זה רק להאמין. מה זה אמת? ברור לי, זאת אומרת זה לא שייך לאמונה, אוקיי? כלומר אומר הרב, קודם כל אחרי שבררת את האמונה שלך, כלומר אחרי שאתה בדקת ושאלת וחקרת והפנמת והגעת למסקנה שאכן אתה מאמין, כי אין לך את כלי השכל לברר שם מעבר לשכל הנוכחי שלך, הידע הקבוע שלך כרגע, הידע שצברת, יש איזה שלב שבו אין לך תשובות בכלי השכל, אתה עובר לאמונה. מה נמצא לפני כן? כלי שכל, כלי ברור, נכון? כי מתי הכנסת את האמונה? כשזה נגמר. ממילא אומר הרב, צריך להגיע למצב שבו יש אמיתת מציאותו יתברך. במילים אחרות, אל תאמין שהקדוש ברוך הוא קיים. אל תאמין. אני אומר את זה אולי בצורה קיצונית. אל תאמין שהקדוש ברוך הוא קיים, תדע שהוא קיים. זה אחרת לגמרי, נכון? אחרת. איך אני יודע שהקדוש ברוך הוא קיים? אז יש לזה הרבה אפשרויות, אבל האפשרות המאוד פשוטה, הברורה זה, אחרי שאני מאמין שיש בורא עולם, אני פשוט עומד ובודק ומברר ושוקל ולא מוותר על מה שקורה מסביבי. ואני אומר, רגע, כל ההתנהלות, וזה דיברנו גם בשיעור הקודם, כל ההתנהלות של העולם כולו, השילובים המתאימים, הקשרים, הביולוגיים, הפיזיים, כן? המתמטיים, כל מה שיש בעולם, איך הכל מובנה, איך הכל מורכב, והכל מתאים לכל דבר, זה מוכיח לי את מה? את המציאות של הבורא, כי אי אפשר שתהיה מציאות כל כך מורכבת, כל כך מורכבת בלי בגים. אין בגים. הכל עובד. זה לא יכול להיות. כלומר, אני מחויב מתוך המציאות שאני רואה את עצמי, כן? מתוך שאני רואה את סביבתי, מתוך שאני רואה את העולם, מתוך שאני רואה את היקום, להגיד, אין לי שום ספק במציאות השם. אבל זה עכשיו מבורר, זה אמת, בכלי השכל שלי. דוגמה, אני לא יודע כמה מכם מתעניין בתחום הזה, אבל אני מתעניין בו, בתחום של מה שנקרא מעבר לכדור הארץ, ולא מזמן שלח לי חבר, שאנחנו ככה, גם כן ככה, התחום הזה משותף לנו, שלפני 10 שנים גרמניה שלחה חללית צילום אל כוכב מאוד רחוק מאיתנו, כוכב שנקרא מאדים. הוא יש לו צבע אדמדם כזה בשמיים, קוראים לו מאדים, מופיע בחז"ל, בגמרא ועוד. ושלחו לשם חללית, לוקח הרבה זמן להגיע כי מאוד רחוק מכדור הארץ, והחללית הזו מסתובבת כבר מ3 שנים כבר אני חושב, סביב הכוכב, ומצלמת. מצלמת הכוכב. יש חללית נוספת שאני חושב שהאמריקאים שיגרו לשם, שנחתה על הכוכב הזה, וזה מעבדה. היא כל מה נוסעת, זה גולם כזה נוסע, מחשב, עושה דגמי קרקע, ועושה כל מיני דברים, אני לא מבין מה קורה שם, ושולח תוצאות למעבדות פה. מנסים לראות מה קורה במעלים. טוב. לפני שבוע, שבוע וחצי, הוא שלח לי קישור, אמר לי, תסתכל, שחררו תמונות, כן? כלומר, תוכנית החלל בגרמניה, שחררה תמונות מהכוכב. של הכוכב, כמה פעמים החללית הקיפה כבר את הכוכב שם? 12,500 פעמים. סיבובים סביבה. ב3 שנים אני חושב, מסתובב, צלמת כל הזמן, ביום, בלילה, בכל מיני מצבים, ומשגרת תמונות לכאן. עכשיו, בגלל המרחק, אני רואה לוקח זמן, עד שזה מגיע, לא יודע, אני לא בדיוק בתוך התוכנית, אבל הסתכלתי על התמונות, וזה פשוט היה, לא יודע, נגמרו לי המילים, אני כל כך התפעלתי ממה שראיתי, שאמרתי, מה שאתה לי מהפה, זה קראתי לאשתי, אמרתי, בואי תראי, מה הרבו מעשיך השם. זה מה שאתה לי מהפה. כי היה ברור לי, ברור לי מעל לכל ספק, שדבר כזה מופלא, תראו, תבינו מה יש שם, דבר כזה מופלא, שתלוי בחלל, כמונו, גם אנחנו, כדור בחלל, וזה פשוט לא יאומן, איך זה נראה, זה, איך אומרים? הקדוש ברוך הוא. אני רואה שולחן, אני מבין שמה, מישהו עשה אותו. זה מעיד שמישהו עשה אותו, זה לא נהיה לבד. אתה רואה את הכוכב הזה, שאתה לא רגיל אליו. אנחנו לא מתבוננים, כי אנחנו רגילים למציאות שלנו. רגילים לחיים השוטפים, אנחנו לא רואים בזה שום דבר מיוחד. כלום, טבעי לנו. פתאום אתה רואה את זה כוכב, בחיים לא ראית אותו. אתה יודע מה יש שם. ומראים לך אותו, ואתה רואה פשוט מדבר אחד ענק. כל הכוכב מדבר. אין כלום, אין עץ, אין שיער, כלום. אבל אתה רואה קרקע. ומה אתה רואה על הקרקע? את העולם, שם, במאדים, שנברא, והוא שם מאז ימי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לא היה בו שום דבר שהשתנה. היה שם, בעזרת השם בלי נדר. שום דבר לא השתנה שם. לא היה שם אדם שיעשה שינויים, נשאר כמו שזה כשזה נברא. ואתה רואה מצוקים, ואתה רואה הרים, מה שאנחנו רואים במדבריות, כן? אתה רואה את זה שם. אתה אומר, ריבונו של עולם, תראה מה זה, זה מדהים. קודם כל הוא יצר עולמות, כולם אותו דבר, ורק כאן שם את האדם. פה בכדור הזה, שם ברא את כל מה שברא באופן החי. שם הכל מסביב דומם. אין כלום, אין שום צורת חיים.
מה
הקטע? בשביל מה צריך את זה? שאלה מצוינת. היום, זה כבר ידוע, מדענים חוקרים הכל, מדענים מנסים הכל לנסות דרך שכל, לברר אמיתת הדברים, כן? להגיע לאמת. מה זו אמת? אמת זה דבר שבו הוא ברור, מדעית אני מדבר, מדעית זה דבר שמוברר ומוסכם על כולם שזה הדבר. זה אמת מדעית. ברגע שיש חילוקי דעות בין המדענים, אז מה זה? זה הופך להיות מאמת מדעית להשערות מדעיות. כל מיני השערות, הערכות, כן? אבל זה לא אמת. המחקר ניסה לעשות, לפני כמה שנים היה דבר כזה, ניסו למצוא את הניצוץ האלוקי, כך קראו לזה. כן? את הבום שישה היה בריאה. המפץ הגדול. היום דור חכם, מחשבים, עניינים, שכת. הלכו, בנו באיזה מנהרה, חפו בהר, לא יודע, מערות, עניינים, עשו שם איזה מפציץ אלקטרונים, כל מיני שיטות בפיזיקה שאני לא כל כך מבין בהם. אבל בסופו של דבר, כל העולם עמד וספר לאחור, וכולם אמרו, זהו, אם זה עובד, מה יהיה? סוף העולם. זהו. כי ייצרו בדיוק אותו פיצוץ, כמו שהיה בבראשית, ואז יש מפץ גדול, וכולם יחסו לחרדות ודמיונות, התחילו כל מיני דברים. ואני זוכר שאנשים אמרו, מה יהיה, מה יהיה, נשמע, וכל הסיפורים שמספרים, כן, סוף העולם, בתאריך כזה וכזה, סוף העולם, מכירים את זה, נכון? וכולם עמדו במתח, והמחשבים, והכל עובד, והגיע שעת האפס. לחצו על הכפתור, וראו את הניצוץ הזה, שמו שם כל מיני חומרים שמראים אותו, והוא טס כזה, במהירות בתוך הצנרת, והגיע לסוף, ונעלם, לא קרה כלום. התאכזבו כולם. הבינו שהם לא מצאו, לא זה ולא זה, הם בזו מיליונים. על מה? על מחשבה, טוב, מחקר. הם לא חיפשו את הניסות האלוקי. הם חיפשו את משהו בחומר. זאת אומרת, את החומר הראשוני שממנו נוצר העולם, חשבו שכרה יגיעו. אז אין לנו שום דבר נגד מחקר. אבל הדבר אחד ברור. גם האכזבה שהולידה להם שם, התוצאה הסופית שהייתה ללא כלום, כן, שאתה מתבונן על כל מה שהם עשו, על כל החשיבה, התוכניות, והכל מדויק והכל, אתה עומד ומסתכל מן הצד, אני כאדם שלא שותף למחקר הזה, שלא מבין את חלקים ממנו, או חלקים רבים ממנו, אני אומר, אתם יודעים, אתם כל כך, כל כך, כל כך חיזקתם אותי באמיתת מציאות הבורא. איך? אני מסתכל עליכם. אני מסתכל על הפלא הגדול הזה, שבן אדם, שהיום כאן, ואחרי איקס שנים הוא נמצא במקום אחר, הופך להיות חלק מהאדמה שממנה הוא נוצר, תראו מה אתם מסוגלים לעשות. זה לא מכוחכם. מישהו נטע בכם, השריש בכם, הכניס בכם את הכישרון. זה לא, לא יכול להיות שזה לבד. את אומרת, מהאכזבה של ה... מדענים, אני התחזקתי באמיתת הבורא, לא באמונה, אצלי זה ברור עוד יותר. כלומר, כשאתה רואה את הדברים הללו מסביב, אתה מבין שזו אמיתת הבורא. למה זה חשוב? למה כל כך חשוב להיות ברור לעצמי אמיתת הבורא? כי בואו תסתכלו שוב פעם בדברי הרב, אומר הרב שלקראת הסוף, כן? חתומים כבחותם האמת והצדק, היושר, הנועם, הטהור והאמיתי, כלומר, כשאתה ברור לך שזאת החותמת של הקדוש ברוך הוא, זה אומר, אתה שיושב פה, אתה ואתה ואתה, כל אחד ואחד מן היושבים כאן, הוא חותם. הוא חותם של הקדוש ברוך הוא. אתה הולך וקוראים לך פלוני ושם המשפחה, אלמוני. כן, ואתה דומה למישהו מההורים או לשניהם, אתה חותם. אתה הולך עם דגל. מה הדגל? המשפחה שלך. כלומר, למעשה, כשאנחנו הולכים כבני אדם, ואנחנו עושים ופועלים במציאות, אנחנו מוכיחים את מציאותו התברך. לכן אומר הרב, תסתכל סביבך, אל תסתובב בעולם כמו חייזר. שואלים אותי אם יש חייזרים? אני אומר, כן, המון. הוא אומר, באמת? כן, תסתכל מסביב, תראה. זאת אומרת, אנשים הולכים בעולם כאילו הם מנותקים ממנו. הם חיים בתוכו ולא מבינים את התהליכים שהם עוברים בתוך העולם שהם חיים בו. אז זה פשוט חייזר. הוא חי אבל הוא זר פה. הוא לא מודע למה שקורה מסביבו. הוא לא מתבונה למה שקורה מסביבו. הוא לא רואה בזה חותמת של הקדוש ברוך הוא בכל דבר. חושב שהכל, איך אומרים, בזרימה. כל כזה עובר. ככה, יש חוקים. בבוקר השמש מדליקים או היא עולה. וזהו, למה היא עולה? כי היא ככה, זהו, נכון שהיא ככה, אבל מה מביא אותה להיות ככה? כל הכוכבים כולם, זה הוכח במדע, כל הכוכבים, ירח, כן, שבעת כוכבי הלכת, כל היקום כולו, הכל נמצא באיזונים מדהימים. עשו פעם בדיקה במעבדה. כן, היה. תמול אני חושב. היום. כן, שכדור הארץ, הירח נכנס בין כדור הארץ לשמש, אז אנחנו רואים כאילו את השמש מוסתרת קצת. אבל שימו לב, עשו בדיקה. ועשו חישובים. אי אפשר לדעת בדיוק, כי זה רחוק מדי בשביל בני האדם, אבל המרחק של כדור הארץ והשמש. או כשמש וכוכבים נוספים שנמצאים במערכת שלנו, במערכת הקטנה שלנו. דרך אגב, מי שרוצה פעם להתפעל בגדלותו יתברך, שיצא בלילה, בלילה, מקום חשוך לגמרי, ביום בהיר, כלומר שאין עננים, להסתכל למעלה, וכולנו מכירים את השביל הארוך, ארוך, ארוך, ארוך כזה, מלא כוכבים, שהוא בצורה של אליפסה כזו ארוכה, והוא נקרא שביל החלב, כך קוראים לזה, כאילו הוא נשפח איזה חלב כזה בחלל, כן, כך קוראים לזה. יש שם מיליארדים של כוכבים, מיליארדים. המרחקים שם, אין מספרים, כן, שאפשר לכתוב, כלומר שנוכל להגיד אותם מה זה, כן? זה מין משהו כזה, מספר עם, עם אין סוף של מספרים, כן? אתה לא יודע לקרוא את זה אפילו. והמרחקים בין כוכבים לכוכבים שם. והמערכת שלנו שנקראת מערכת השמש, כן? המערכת של כדור הארץ, שבעת כוכבי הלכת, כן? שלנו, המערכת שלנו שאנחנו מתחילים ואומרים, וואו, שמעתי, כן? זה כוכב ששייך לנו, המערכת שלנו. צריכים כל כך הרבה שנים כדי לשלוח לשם חללית, כי בן אדם, אם נשלח בן אדם, הוא לא יגיע לשם חי, הוא ימות בדרך, כי הזמנים ארוכים מדי. למעשה, נמצאת באיזה פינה צדדית בשביל החלב. זה משהו כזה קטנצ'יק בפינה, זה היה אנחנו, היא במערכת שלנו. מה זה כל מה שמסביב? עשו בדיקה, עשו חישובים מתמטיים, והתברר דברים שאתה פשוט עומד ואומר, מה רבו, מה עושה לך השם? אין הסבר לזה. מספיק שהשמש הייתה זזה מהמקום, או כדור הארץ, היה זז מהמקום שלו בגלל הסיבוב, לא יודע מה, היה ככה זז קצת, היה זז מהציר שלו, לא הרבה. אתם יודעים מה? חצי מטר. זה הרבה? זה הרבה? זה כלום. אם היה זז אל השמש, או השמש אלינו, חצי מטר, כל כדור הארץ היה מתעדה. כלום, הופך להיות גז. אם היה חצי מטר אחורה, כל כדור הארץ הופך להיות מה? גוש קרח. אתם מבינים מה זה דיוק? חצי מטר זה הגזמה. כל שינוי במילימטר במיקום של כדור הארץ והשמש או שאר הכוכבים, זהו זה. כדור הארץ שלנו היה משתנה בלי הכר. במילימטרים. כל המציאות משתנה. מחיים למוות, ממוות לחיים. זאת אומרת שהכל נוצר על מנת לשמש את הכדור הזה שלנו, כדור הארץ, את בני האדם בעולם הזה. זה, בעולם כאן. אז לכן, כמו שאתה צריך כדי לאכול, צריך שמישהו יכין את האוכל, שיזרע וישתול, נכון? תטפל, תדשן, יכין, כדי שלך בצלחת בסוף זה יהיה, כן? אתה בסוף התהליך. כל מה שיש מסביב נועד על מנת שאדם יוכל לעשות את התכלית שלו. זהו. על מנת שכל האיזונים הללו יהיו, צריך ליצור מערכת שלמה של איזונים. וזה כל העולם כולו. לכן ברור מה שחזל אומרים, שהאדם הראשון נברא, לקח אותו הקדוש ברוך הוא, עשה לו סיור שלח. לקח אותו, עשה לו סיבוב בכל גן עדן, כלומר בעולם, אמר לו, אדוני, אתה רואה? כל זה עשיתי בשביל לך. תשמור על זה, אל תקלקל. כשאתה תקלקל, המצב יהיה רע. יהיה נזק. אז אתה הראשון שתסבול. תיזהר לו לקלקל. בקשה לגיטימית, נכון? אתה מונה את דגם מזה, לא יודע, פאזל, מלגו. זאת אומרת, חבר'ה, אתם רוצים, תסתכלו, אבל לשמור לא לקלקל, נכון? בסדר, תשתמש, אל תקלקל. לגיטימי. לכן אומר הרב, בחלק השני, צריך האדם לברר בשכל שזה יהיה אמת של מציאות השם. כי מציאות השם תהיה, בין אם אתה מחזיק מזה, בין אם אתה לא מחזיק מזה. אבל הנכון הוא שהאדם יברר לעצמו. שיהיה לו ברור, אמיתי, לא באמונה, אלא בידיעה. הדבר השלישי, במיתת התורה. כלומר, למעשה, מהי התורה? התורה היא למעשה כלי העבודה של האדם, איך הוא צריך להתנהל בעולם הזה. במילים אחרות, כשאני מסתכל על התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כן? אני מדבר על מה שאמרנו מקודם. אם מקודם אמרתי לך, תיזהר לא לקלקל, כן? אז עכשיו, איך אתה יודע מה מקלקל ומה לא מקלקל? הרי אתה לא שותף בעשייה, אתה מקבל משהו גמור, נכון? אתה ניגש לחנות, קונה מכשיר, אתה לא שותף. אתה לא יודע מה המכשיר הזה זקוק לו. מה היחסים שלך עם המכשיר? כדי להשתמש בו במקסימום שצריך ולהיזהר לו לגרום לו נזק. אחרת הוא יקלקל. ממילא מה שולחים לך, כל מכשיר שאתה קונה אתה מקבל בפנים מה? חוברת. חוברת הוראות, חוברת הפעלה. במקום חוברת הפעלה, תכתבו, תורה שבכתב. של מי? של המכשיר הזה. זה התורה שלו. תורה באה מלשון הוראה, תורה באה מלשון הכוונה, תורה באה מלשון הוראות נכונות להפעלת המכשיר, כדי לשמור עליו. לכן בואו נראה מה אומר הרב, באמיתת התורה אשר בידינו, מת אדון כל המעשים ידברך שמו, לרועי נאמן, משה רבינו עליו השלום, כגודל קדושתה, ברוממות מעלתה, בהדרת אורה ובגודל עושרה, מלשון עושר, שמאשרת להוגיה ודורשיה באמת ותמים. בקדושת מצוותיה והדרן, ואיך שהיא זיבה עולם ושלמותו בהכרח, והכרה ברורה בדברים ברורים ומאומתים, אומר הרב הדבר הנוסף זו התורה, שאדם צריך להתבונן על התורה באופן האמיתי. לצערנו הרב, יש זמנים ואנשים שמסתכלים על התורה באופן הלא נכון, ולכן הם מתייחסים אליה באופן הלא נכון. ישנם אנשים, ויש כאלה, אני מכיר כאלה, שיכולים לקנות מכשיר חדש לגמרי, לקחת את החוברת הפעלה ולזרוק להשפעה. והם השתמשו במכשיר לפי מה שהם מבינים. עד התקלה. וכשתהיה תקלה, הם יבואו בתלונות למי? ליצרן. איך הוא עושה דבר כזה? מה פתאום זה קורה? זה לא צריך לקרוא? והם לא אומרו שהם הסיבה. כי לא קראנו את החוברת. כי היה לנו מכשיר דומה. לפני כך שנים, לחבר שלי יש, דוד שלי יש. אבל, מה לעשות? זה דגם קצת שונה. או, אפילו הדגם זהה לחלוטין. אבל זה הוא וזה אתה. אתה לוחץ על הכפתור בעוצמת לחץ כזו, והוא לוחץ על הכפתור בעוצמה אחרת. אתה מתרגז, אתה זורק את זה. הוא מתרגז, הוא לא זורק את המכשיר. מה אתה מתפלא? אתה מנקה את המכשיר, אתה מנקה אותו עם מים. הוא יודע שכתוב לא מנקות אותו עם מים, אלא מקסימום עם מגבון לך. מה אתה מתפלא? כלומר, ברגע שהאדם מסתכל על התורה כעל דבר שהוא מיותר, על דבר שהוא מפריע, על דבר שהוא מונע ממנו, לעשות מה שהוא רוצה, הוא יוצר פעולה הפוכה. הוא הורס את המכשיר. לא תמיד המכשיר נהרס מיד. אחד ההוכחות הכי טובות, אנחנו בנושאים, נושא קרוב, נושא שנקרא שיניים. כולנו מכירים את זה, אדם יכול להרוס את שיניו בקבלנות לאט לאט במשך עשרות שנים, עד שבסוף אין לו ברירה. זה הכל. אז נכון, בהתחלה הוא יעשה צחוק, ואחר כך ימשיך, ואחר כך הוא יתרס תירוצים, ואחר כך הוא ידבר סיפורים, ואחר כך הוא כבר לא יגיד כלום, הוא ימשיך, בסוף הוא צריך לטפל. כי בסופו של דבר יש קו אדום, שאי אפשר להמשיך הלאה. כשמסתכלים על התורה, התורה היא תורת חיים. התורה היא באמת נותנת לאדם אסי החופש, וזה נשמע לא הגיוני. לא לחינם, אומר רבי יהודה הלוי, עבד השם הוא לבד חופשי. כל מי שהוא עבד השם באמת הוא חופשי לחלוטין. כל מי שהוא חופשי הוא עבד משועבד לתאוות שלו, ליצרים שלו, הוא עבד מוחלט. הוא לא שוקל, הוא לא בודק, הוא פשוט פועל כמו עבד. הבאתי לנו מה שאומרים לו, הוא עושה.
אם אתה משעבד לאשר, אתה חופשי.
לא, התורה נותנת לך את כל האפשרויות לפעול נכון. זה אדם חופשי. כשאדם פועל נכון, הוא חופשי. כשאדם פועל לא נכון, הוא לא חופשי. הוא פושע. הוא עושה מה שאסור. הוא מקלקל. הוא מרגיש שהוא חופשי. אבל זה לא נכון. האדם הזה בסופו של דבר מביא את עצמו למצב שבו הוא קובל את עצמו בכבלים הכי חזקים שיש. הוא סוגר את עצמו, הוא מונע את עצמו מלהסתכל נכון, והוא חי בכל הזמן במרדף אחר היצר, והיצר, אתם יודעים, זה משהו נורא מעניין. ככל שאתה עושה אותו, הפעם הבאה הוא רוצה עוד. הוא לא מספיק לו. וככל שאתה ממשיך, הוא נהיה יותר רעב. הוא גדל וגדל וגדל וגדל, ופתאום אתה שם לב שאתה פועל נגד הרצון שלך כבר. אתה פועל נגד הרצון שלך. זה לא עבד? איפה החופש שלך? אתה לא רוצה ואתה עושה. איפה החופש? זה לא חופש. זה שעבוד. זה עבדות ממש. לכן אומר הרב, מי שמסתכל על התורה, מי שמברר ומתבונן בתורה, כי על תורת חיים, מה פירוש תורת חיים? היא מובילה נכון את החיים, זה אל תעשה כי זה לא טוב. זה תעשה כי זה בסדר. זה ייתן לך חיים, זה ייתן לך מוות, אל תעשה את זה. זה כמו שאתה בא לרופא, והרופא אומר לך, תשמע ידידי היקר, אתה רוצה להמשיך לחיות? אתה רוצה להמשיך להיות בריא? אל תאכל את זה ואת זה, זה מסוכן לך. אז מה, עכשיו הרופא מניה, רשע? הוא הפך אותך להיות עבד? בדיוק הפוך. עכשיו הוא שחרר אותך. אדם שיש לו סוכר בדם, והרופא אומר לו, תשמע, המצב של הסוכר בדם שלך הוא לא טוב. הלבלב שלך מתפקד לא טוב. אין איזה תרופה בינתיים, עד היום אין תרופה לסכרת. יש אינסולין או תרופות שעוזרות לגוף לסגור את הפער. אין איזה בינתיים תרופה. אנשים לא עלינו נפטרים מסכרת. אין תשובה, אין מה לעשות. אין איזה תרופה בינתיים. יש מחלות שהיו יש להם תרופות והן כבר נגמרו, אין.
יש ספורט.
תעשה, אבל עוד פעם, הגוף שלך צריך טיפול. אז אם אדם קדש שבא, אם אדם שבא, בזמן, ושם לב שיש לו בעיה עם סוכר, והרופא אומר לו, מהיום אסור לך לאכול את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואתה מה זה אוהב את זה? ואתה תפסיק לאכול את זה, השתחררת לחיים. אם תמשיך להיות משועבד, עבד, לכל מה שאתה אוהב בלי חשבון, אז הם יגברו אותך. הם. אותם הדברים שאתה החזקת מהם, שזה החיים, זה הטעים, זה אני רוצה, הם יובילו אותך אל סופך. אנחנו מסתכלים על התורה, התורה משחררת את האדם מהמאבקים עם היצרים שלו, עם התאוות שלו, מהעבדות שלו לגוף. לכן אומר הרב, תשימו לב, מי שבאמת, כן, סגור בשני מילים, שאומר הרב, בקדושת מצוותיה והדרן, כן, באמת ובתמים. מבינים שהתורה באמת היא החוברת הפעלה של העולם הזה. כלומר, שימו לב להדרגה. קודם כל אני מאמין. שתיים, בררתי וברור לי שיש בורא עולם, שברא את הכל, נתן לי חוברת הפעלה. איך לעבוד בעולם הזה, איך להתקיים בעולם הזה, נכון. אני יכול גם לקלקל, נכון. אין ספק, זה בידיים שלי. אבל קיבלתי חוברת. קיבלתי הוראות מדויקות מהיצרן. איך להשתמש במכשיר הזה ושתמיד הוא יפעל, ותמיד הוא יביא תועלת, ותמיד הוא יהיה נכון. ולא יהיה לו נזק. אחרי נמשיך הרב, באמיתת התורה שבעל פה. תקרא בכתב בתורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה חכמים שביארו על פי המסורת שקיבלו ממשה רבנו בעל פה. שציווה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני קורא בפנים, שנמסרה לחכמים מדור לדור, הנכללים במשנה, בתלמוד, בספרי חז"ל, הנלווים להם. כגודל אמיתתה וקדושתה ואורה הבהיר, וכעוצם הצלחת ההולכים בנתיבותיה וקדושת הנחלים המתפשטים ממנה, זה כמו איזה מין מאגר מים ענק, של חיים, מים זה חיים. והוא מתפשט, הוא מוציא נחל מפה ונחל מפה ועוד זרימה ועוד זרימה ועוד יציאה ועוד יציאה. זה התורה שבעל פה. סליחה. זה התורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה האדם גדולי ישראל שמקבלים ומעבירים את המסורת ממשה רבנו והלאה. וכל דור ודור עם ההתפתחויות שלו, עם החידושים שלו, לא מבחינת חדש לגמרי, אלא הבנות חדשות, תובנות חדשות שמועילות לדור הזה, שהן חשובות לדור הזה. למשל, לפני 100 שנה, 50 שנה, לא מצאנו, רבותיי, לא מצאנו בספרי שאלות ותשובות של חז"ל בנושאים של פלאפון כשר. כי זה לא היה. היום אנחנו מוצאים את זה. זאת אומרת, כל דור ודור חכמי אותו הדור מתמודדים עם המציאות העכשווית כאשר הם מתבססים על העקרונות הקבועים שיש בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. לכן לא צריך לחפש הסברים למה להטיל שעון שבת מעבר לכך שהתורה אסרה את יצירת האש בשבת באופן הזה והזה והזה. ובמסורת קיבלנו מיד, ובמסורת מיד, ובמסורת בעל פה הסבירו לנו מה התהליך, ולכן כל מה שהוא לא בתהליך הזה הוא מותר. כן. התורה לא משתנית, כי העקרונות שאני אפסוק או רב אחר יפסוק יישארו אותם עקרונות שפסק הרמב״ם או פסק רש"י, אותו דבר. אלא שאנחנו לוקחים את הכללים שיש, כי יש כללים, אתה אומר זה הכלל, בוא נראה את המצב שיש עכשיו איפה הוא מתלבש אל הכלל הזה. לא משדרגים כלום, אלא אני לוקח את הכלל ובודק את מה שיש למולי, איך זה משתייך לכלל. ומי שפעם, בעזרת השם, מכם יגיע לשלב הזה, שילמד בישיבה וילך למה שנקרא תוכנית סמיכה, והוא יתברר לו פתאום פילי פלאות, שאין דבר היום במציאות הקיימת שלנו, עם שיא הטכנולוגיה, שאנחנו לא מוצאים את הכללים שעל פי הם פועלים, בתורה שבכתב, ובגמרא, ובמשנה, הכל אותו דבר. לאדם נדמה שאם עכשיו הוא מחזיק מכשיר ביד שקוראים לו פלאפון, הוא יכול לדבר מקצה העולם ועד קטעו, הוא המציא את זה, עכשיו הוא מצא, וזה ממש לא. כלומר, כן, המכשיר כמכשיר עכשיו הוא מצא. אבל היכולת והרעיון לדבר ממקום למקום, הוא עתיק יומין. ולכן המשנה באבות אומרת, חכמי התלמוד, דמה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. איפה העין הזו? איפה האוזן הזו? לא יודע. כל מעשיך בספר נכתבים, הכל נכתב. וואו, חבר'ה, זה הטכנולוגיה של היום. מה? אתה יושב פה, יש מישהו בקצה העולם השני, ואתה בשנייה אחת יכול מה? לראות אותו, לדבר איתו, לשמוע אותו, לכתוב לו. ואיפה הכל הולך? לאן הכל הולך? אתה פה, אף באוויר, מסתובב לו על איזה צלחת, משם לאיזה חללית, ומשם לצד השני, ומי עשה את כל זה? אדם. ומי ברא את האדם? מי שיותר חכם ממנו. אז מה, הוא לא יכול? אז אם אלא אתה מבין שהעין רואה, היא רואה. אז יש היום חלליות שמסתובבות מסביב כדור הארץ, ויכולות לצלם אותך, ואתה אפילו לא יודע. והן רואות את השערות שלך. עין רואה, הוא לא צריך לשבת מולך כדי לראות. אז מראים לנו, הנה, יש דבר כזה. נו, המצאת את אמריקה, נו באמת. לא המצאת כלום. אז נכון שזה בא לידי ביטוי מעשי עכשיו ככה. ובימי המשנה זה בא בצד האמוני, בצד המחשבתי, הפילוסופי. אבל בעובדה, זה כבר דיברו על זה, לא המצאת כלום. אוקיי? לכן אומר הרב, אם זה כך, נגיע לשלב האחרון. בשלב האחרון, באמיתת חוכמת הקבלה. כלומר, למעשה, הכוונה היא לפנימיות התורה. ומי שלמד, ואני מקווה שביניכם עוד אין מישהו כזה, כי זה לא לגיל שלכם, אבל בעזרת השם מי שילמד את תורת הפנימיות, את תורת הסוד, יבין פתאום את העולם ברבדים האמיתיים שלו, המוסתרים. כי זה כמו תלמיד שלא למד נושא מסוים, הוא לא מכיר אותו, בעיניו אין נושא כזה. הוא שמע עליו, אבל זה לא אומר לו כלום. הוא יכול גם להגיד שזה לא נכון. אין לו שום בסיס אבל. אתם זוכרים מה אמרנו? כשאתה רוצה לכפור, זה בסדר, אבל אתה צריך לדעת במה. אז להגיד סתם, לא, זה לא נכון, זה ילדותי. זה לא רציני. אחרי אומר הרע, בחוכמת, אמיתת חוכמת הקבלה, בהכרח מציאותה בהצלחת יודעיה ועוסקיה, בתועלתה הכללית, ושהיא מתרוממת מעל כל חוכמה ומתנסית מכל עליה. אם אנחנו מדברים על חוכמה כמקצוע, כמו כלי השכל, אם אפשר, רבותיי, עוד קצת סבלנות, דקות. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על חוכמה פנימיות התורה, אנחנו מדברים על, אולי, איך אני אחפש מילה מתאימה, אם יש דבר שנקרא חוכמה, המנוע של כל החוכמה, כולה, זה פנימיות התורה. כלומר, מה שאנחנו קוראים חוכמה, יונק את כל כוחו מפנימיות התורה. כי למעשה פנימיות התורה זה כמו שאני לוקח בצל. בצל. אני מסתכל על הבצל מבחוץ. מבחוץ אני רואה בדרך כלל בצל, אני רואה שיש לו קליפה, נכון? קליפה חומה כזו, כי אתה בקרקע, אז היא סופגת את הצבע של הקרקע. אתה מקלף את זה, מה אתה מגלה? עוד קליפה. אתה מוריד גם את השכבה הזו, מה אתה מגלה? עוד שכבה. כלומר, ככל שאנחנו הולכים ויותר ויותר וחופרים בבצל ומקפים 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 ומקפים, כלומר יש עוד ועוד ועוד יותר בחלק הפנימי יותר. כלומר, תורת הפנימיות, תורת הסוד היא כמו הגרעין המרכזי הפנימי המוסתר ביותר בתוך הבצל. הכי הכי עמוק. כלומר, יש המון המון שכבות מסביב שמקיפות אותו, מקיפות, 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 ולמה? כדי שלא כל אחד ייגע בו. רק מי שבאמת יעבור וילמד שכבה אחר שכבה אחר שכבה אחר שכבה, בסוף הוא יגיע גם לשם. כלומר, כל הבצל הזה, כל הבצל הזה, כמו שאנחנו מסתכלים עליו, מה המטרה שלו? הקליפות האלה מטרתם לשמור על מה? על החלק הפנימי ביותר שיש. כי הוא הכי עמוק, כי הוא השורש, הוא הכל. חלום אומר הרב, הכרח העסק בה לאנשי סגולה בטהרת לב, כלומר לא כל אחד ניגש לזה, צריך לב טהור, נקי, משגעונות, מבלבולים, מפספוסים. צריך בן אדם שנכנס את העסק הזה, זה אדם שפשוט עבד וברר ושקל ובחן את הדברים. אצלו הדברים הם מבוססים על אמת מוחלטת. המבט שלו על החיים הוא מבט שכמו שאמרנו מקודם, כל דבר ודבר שהוא רואה בעולם, ואני לא מדבר על דברים גדולים, אפילו על, תרים בבקשה את זה ותשים בהשפעה. דברים הכי הכי פשוטים, הכי רחוקים כביכול מרוחניות, הוא רואה בכל את חותם האמת של הקדוש ברוך הוא. זה הכל ממנו, הכל. אדם כזה, אומר הרב, בשמחה תאורה ועצני הלכת. למען דעת את השם ולדובקה בו יתעלה. כלומר, כל הנושאים הללו שהבאנו, אומר הרב, זאת הדרך להגיע לדבקות אמיתית בבורא עולם. מעשה, אולי נסכם את זה במילים שלנו. הרב עושה לנו מעשה, נותן לנו רשימת נושאים כלליים, כותרות ראשיות. תסתכלו אצלכם בעמוד 13, אומר שם הרב, כן? זה ראשי פרקים, ראשי פרקים לספר האישי שכל אחד ואחד מכם, מאיתנו, טוב שיכתוב לעצמו. אמונה בכוח הנפש של האדם, החיים, היחס בין האדם אל עצמו, אדם אל העולם, אדם ואלוהים, המקום של התורה שבכתב ושבעל פה בחיים של האדם, והמהות של חוכמת הסוד שנוגעת בשורש, שורשי הדברים. אם אנחנו נשים לב ונתבונן באופן הזה, אנחנו נבחין שבראשי פרקים האלה כל אחד ואחד מאיתנו יש לו המון מקום לכתוב את מה? את הספר שלו. איך הוא מביא לידי ביטוי את הדבר הזה. למה זה כל כך חשוב? ובזה נסיים. ניתן דוגמה. אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום, שחרית, מנחה, ערבית. איך אדם ניגש לתפילה? זה תלוי. כמה הוא התכונן לתפילה? מה זה להתכונן לתפילה מבחינת האדם? כל אחד יודע, מכיר את עצמו, מה זה בשבילו הכנה. אבל בצד הרובד המאוד פשוט, המאוד מאוד פשוט, לא פילוסופי, לא דתי, אלא פשוט שכלי. אם אני רוצה לבקש ממישהו משהו, זה אומר שני דברים. אחד, שלי חסר מה שיש לו, נכון? לכן אני מבקש ממנו. כי אם היה לי, לא הייתי מבקש. דבר שני, ברור לי שהוא יכול לתת לי. כן? שהוא ייתן. אחרת אני לא פונה אליו. ממילא יש פה שני דברים שהם הולכים אחד מול השני. לי חסר, לך יש, כן? לכן אני פונה אליך שתן לי. זה מתמרד גומלין כזה. כשאנחנו אומרים בתפילה בבוקר, בתפילת 18, אנחנו אומרים, אחרי שאנחנו מעללים את הקדוש ברוך הוא, מדברים לגבורות השם, אנחנו אומרים דבר, אחרי אתה קדוש, ושמך קדוש וקדושים בכל יום וכו', ברוך אתה השם, האל הקדוש, מה אנחנו אומרים? אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה, נכון? זאת אומרת, בעצם האמירה הזו, בן אדם צריך רגע להבין, מה אתה עכשיו מבקש? אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיתן לך מה? חוכמה, בינה, דעת, או לפי נוסח אחר, דעת, בינה, אז כן. כן, לא משנה, אבל שכל. אם אני בא ואומר שאני רוצה שאתה, כרגע לא אומר מי, כן? ייתן לי שכל, זה אומר שאני מודה שחסר לי. אני לא מבקש מה שיש לי. אני מבקש מה שאין לי. לכן אני אומר, וחונה לו מאיתך חוכמה בינה ודעת. תן לי כי חסר לי. אם בן אדם ניגש ואומר את זה סתם בלי להבין, מה הוא מצפה? שיתנו לו? אתה יודע אפילו לבקש. כשאנחנו אומרים, ובני ירושלים עיר הקודש, אם אנחנו לא מבינים מה זה ירושלים ותפארתה, שבית המקדש קיים, אנחנו מבינים מה חסר לנו היום. אז על מנת זה אני צריך כמו להבין מה חסר לי, כדי שאני יודע מה לבקש. שאני אדם בריא ואני בקש רפאנו, כן? אז אני לא כל כך מתחבר לזה. אבל אם אני חולה ואני לא עלינו שוכב בבית הרפואה ואני אומר רפאנו, מה זה אני מבין יופי מה זה רפאנו? כי זה כואב לי, אני מבין מה זה. אני חולה. אז אני צריך רפואה. מי שיכול לתת רפואה? אתה לא רואה את הרופא שבא לבדוק אותך, אתה אומר לו, רפאני ונרפא, או שיני ונבשע. לא. אתה מבין שהוא סך הכל איזה כלי. הוא עושה מה שהוא יודע, אבל לא תלוי בו. ככה אנחנו צריכים להתייחס את הדברים בכלל בעולם. לנסו להבין, וזה הבירור שאומר, בואו נעשה בירור. תבין מה חסר לך. תבין מה חסר לך במוסר, תבין מה חסר לך בדרכי ההתנהגות שלך, תבין איפה הדברים שחסרים, אתה לא, זה לא פשע. אתה חסר, אתה בן אדם. תכתוב לך מה חסר. תזהה מה חסר. ואחרי שתזהה מה חסר, תתחיל לעבוד ומה? ולהשלים את החסר. איפה שצריך להשלים כל דבר ודבר. זה הספר. מה שנותר לנו זה לכתוב את שם הספר. בפנים לכתוב את הנושאים שאנחנו רוצים לבדוק אותם, לברר אותם, מתוך זה שחסר לנו. ועל ידי כך באמת נגיע אל הרובד הפנימי ביותר של עצמנו. אנחנו נהיה אנחנו. אנחנו באמת. כי בדרך כלל, לצערי, אני אומר את זה, רוב בני האדם הם לא באמת הם באופן המלא. הם מושפעים, הם מובלים, הם עושים גם דברים נגד רצונם כדי להיות עם סביבתם כשהם יודעים שזה לרעה. וזה האדם צריך לעשות בירור. זה הספר. אז רבותיי, יש לנו כמה נושאים לברר, כל אחד בספר הפרטי שלו. קודם כל, אמונה, לבדוק אותה, לחזק אותה, לברר אותה. דבר שני, לדעת את בורא עולם מתוך המציאות, לברר את המציאות, לא לקבל אותה כמובנת מאליה, להתבונן ולהבין את האמיתות בידיעה של התורה שבכתב, התורה שבעל פה, ולהכיר בערך העליון של חוכמה פנימיות התורה שפותחת לפני האדם שמגיע לזמן הנכון, מגיע לרגע הנכון ונכנס לשם, שהיא חושפת בפני בני האדם את מה שלא נראה בעין אלא רק בעיני שכל. ואז העולם הזה מקבל שינוי גדול, ענק, והאדם נדבק בקדוש ברוך הוא ולא רוצה לעזוב יותר. לכן, מה שנותר לנו, לקחת כלי כתיבה, לבחור לנו איזה ספר, ריק, יגמן, מחברת, דפדפת, ולהתחיל לכתוב. כל אחד בשפה שלו, כל אחד בכלים שלו, כל אחד ביצירה שלו, לא להעתיק מספרים, אלא אתה לעצמך. הספרים שיש מסביב של רבנים וגדולי ישראל מהווים את המסגרת, את הכיוון. אתה צריך לעשות את זה, איך אתה הולך לשם. זו המפת חיים שלך. שיהיה לכולנו ניווט טוב, מוצלח ורק טוב.